אני רוצה היום לעסוק באיגרת, במכתב, האיגרת שהרב כתב ונמצאת כהקדמה לספר אורות התשובה. כמו שאמרתי, אלה דברים מתוך איגרת של הרב, איגרת שינה ענחת. אומר כאן הרב, ביסוד הכל צריכים לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש ישראל, של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו, ולכוון בזה. אין לכם את זה? לא בכל אורות התשובה זה נמצא. מה? זה עוד לפני ההקדמה. תלוי איזה הקדמה. מה, איזה ספר של מי? שרפי לא? הוא לא הביא את התשובה את זה? יכול להיות. יכול להיות שאין את זה אצל הרפי לא. מה? ביסוד הכל, עמוד חב ג' אצלי. ספר ישן. מצאתם, לא? טוב, אז זה יהיה תורה ש... בלב אחרי אנחנו בעיקר נסביר את הדברים. אז תקשיבו. אני חוזר עוד פעם. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנפשו, בנשמתו, ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התא. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית. כאן הרב מסביר יסוד, יסוד הכל. כשמדברים על התשובה, הדבר היסודי ביותר הוא, זה הסברה על ביטחון התשובה. כלומר, א', להיות בטוחים בכוחה של התשובה, שכשאדם שב בתשובה, נמחל לו, ואדם רצוי, ושיש לתשובה כוח עצום, להיות בטוח בזה. ועוד מוסיף הרב, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר רואה התשובה מאיר בנשמתו. הרב כאן עומד על איזה נקודה שבעצם במבט הראשון היא נראית לגמרי אחרת. מי שאור התשובה מאיר בו, מי שנמצא במצב כזה שהוא עושה חשבון נפש והוא מברר לעצמו את הדברים שהם הלא טובים שהוא עשה, וכעת הוא רוצה לתקן. זה גורם לו התמרמרות, צער על כל, על העבר, על החטאים, וככל משהו מתבונן יותר בחומרה של הדברים, ובאמת הדברים הם, ככל מה שהם מתבוננים בהם, אפילו דברים קלים, כיוון שהם נעשו כלפי שמיה, זאת אומרת, בלי התחשבות עם ריבונו של עולם, אז הם נהיים חמורים מאוד. ואז זה גורם לאדם צער, ומצב רוח לא טוב, ועגמת נפש. איפה השמחה? שמחת עוז לבעל תשובה זה לכאורה תרתי דסתרי. ההפך הנכון, כשאדם נמצא במצב של חזרה בתשובה, הוא נמצא ב... עגמת נפש גדולה מאוד, צער עמוק מאוד, אחרת הוא לא בעל תשובה אמיתית. אם הוא לא מתחרט חרטה אמיתית, זה אחד מחלקי התשובה. הדבר הראשון, חרטה. חרטה פירושו שעבר שאדם מבין שהוא עשה טעות, ומצטער על הטעות שהוא עשה, על העברה שהוא עשה. אז הוא נמצא בצער. צער זה לא שמחה. ואיך הדברים יכולים להתחבר ביחד. אבל כשאדם בטוח שהצער שלו, הוא מרפא אותו. שהחשבון נפש שלו, הוא מתקן אותו. הצער שלו הוא לא צער שעשה עבירה, והעבירה נשארה כמו שהיא, והוא עכשיו מצטער, למה עשיתי, למה קלקלתי, למה הרסתי, עכשיו זה הרוס. לא כן הדבר. תשובה מתקנת. תשובה מחפרת. תשובה מסלקת את החטא מעיקרו. אז אמנם הצער הוא גדול מאוד, אבל אדרבה, הצער בעצמו גורם לשמחה. הוא שמח שהוא מצטער, הוא שמח שהוא מתחרט, הוא שמח שהוא מבין עכשיו שהוא טעה, וסוף סוף הוא הולך על דרך חדשה. עד עכשיו הוא בכלל לא היה ער לזה, ולא בחן את עצמו, ולא בדק את עצמו, ולא עשה תיקונים. וכעת הוא סוף סוף מתחיל להתקדם. זה משמח. צריכה להיות, עם מהלך התשובה, צריך להתחבר לא רק קדמת נפש והצער, אלא שמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. עצם המילה אור התשובה, זה כבר ביור אחר להסתכלות על התשובה. כי אור זה דבר משמח. אור זרוע לצדיק ומשווה לב שמחה. יש אור, שמח. חושך, עצוב. אז התשובה זה אור. אור השם מתחיל להעיר. אדם פונה עכשיו לריבונו של עולם. מקודם הייתה מחיצה. הוא שם מחיצות. לא חשב, לא התקרב. אולי התרחק. וכעת הוא מתחיל להתקרב ריבונו שלום, זה אור. אבל, הרב מסביר מיד יחד עם זה, ולכוון עם זה, לבאר איך שמחת אמת זאת, ונועם זיו קודש זה, איננו מפר עירה. כלומר, אם אדם שמח שהוא יתעורר לשוב בתשובה, זה לא מפר את ה... עירת השם שמתגברת בו, שעירת השם היא בעצם גורמת לחרדה ולאיזה לא, אולי לא מעוררת את השמחה. מרחיב את הדיבור בנושא הזה בספר העיקרים. ספר העיקרים מסביר שעבודת השם צריכה להיות בשמחה. זה למדנו בפרשת השבוע הקודם, של שבת הקודמת, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה בתוך התוכחה נמצא, ועל זה שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אז ועבדת את אויביך ויחול לכל האנשים, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מסביר ספר העיקרי, הפירוש של הפסוק הזה, הוא לא יכול להתפרש תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך שהיית בשמחה ובטוב לבב, לא עבדת את השם, אז בגלל זה אתה נענש. כי אם כך תהיה משמעות הפסוק, פירושו של דבר, שאם אין שמחה לא חייבים לעבוד. היית בשמחה, לא עבדת, לא בסדר. ואילו האדם לא היה בשמחה, אז הוא פטור מעבודה, זה לא אפשר. על כוח הפירוש של הפסוק, שעבדת את השם אלוקיך, אבל לא עבדת בשמחה. זה, על זה באה כל התוכחה, שצריך לעבוד את השם בשמחה. כי השמחה היא שלמות העבודה. כשאדם עובד בשמחה, שמח במצווה שהוא עושה, הוא עושה אותה בצורה הכי שלמה והכי מעודרת שאפשר לעשות, כי הוא אוהב את המצווה, הוא אוהב את קרבת השם, הוא שמח בזה. ואז שואל ספר העיקרים, אבל איך אדם יכול לעבוד את השם גם בשמחה וגם בעירה? כי המצווה על אדם להיות ירא את השם. ועירה לכאורה היא לא הולכת ביחד עם שמחה. למה? כי כשאדם ירא, אז דווקא הוא מפחד, הוא מתכווץ, הוא מסתגר כזה. כטבע האדם ירא כשהוא נמצא במצב של פחד. פחד מריבונו של עולם. פחד מאימה, מאימת הדין. פחד מההשגחה האלוקית. ואדם מצווה ליראה, והיראה היא מצווה מרכזית. ומה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם ליראה את השם. זה בעצם הדרישה כביכול המרכזית שהקדוש ברוך הוא דורש מאדם, להיות ירא. ואז הוא מסביר להיות ירא מדבר שלא צריכים להיות ירא, אם אדם מפחד מדבר שלא צריכים לפחד ממנו, זה חיסרון. לא צריך להיות פחדן. אדם צריך להיות בעל ביטחון עצמי. לא לפחד מג'וקים, אני יודע, מבעלי חיים שהם לא יכולים לפגוע, ואתה לא להיות פחדן, לפחד מדברים שלא ראוי לפחד. מאידך גיסא, אם אדם לא מפחד ממה שצריך לפחד, הוא גם כן משהו לא בסדר אצלו. אם יש דברים שצריך להיזהר מהם, והוא לא נזהר, והוא לא מפחד, ללכת בגובה ריות, ללכת מקומות מפחידים, זה משהו לא בריא אצלו, זה אדם לא נורא, הוא קצת שוטה. צריך, ממה שצריך לפחד, נכון לפחד, גם אם הוא מפחד אז הוא מתנהג בצורה בריאה נכונה, מה שלא צריך לפחד, אז אם הוא מפחד, הוא בריא, אם מפחד זה לא טוב. מריבונו של עולם צריך להיות ירא. וזה, היראה היא תכונה נכונה, היא מידה נכונה. ואם יש לאדם את המידה הנכונה, אז הוא צריך לסמוך. אז מצד אחד הוא ירא, וירא פירושו של דבר זה תחושה, תחושה עמוקה, זה לא רק הכרה. יכולה להיות יראה שכלית ובלתי רגשית. כלומר, אדם מבין שצריך להיות ירא מריבונו של עולם. כי הוא רואה והוא יודע, ואין נסתר מפניו, והוא אפילו יודע מה בלבבו של אדם, ומשגיח, וקבע שהוא נותן שכר ועונש, כך הוא מסדר את עולמו, וההתבוננות הזאת, והמכה הזאת בגדולת השם, ובהשגחתו בעולם, היא בעצם, למי שמתבונן, הוא מבין שנכון מאוד להיות ירא. לפעמים העירה היא נשארת במסגרת המחשבה ולא מתפשטת אל הלב שאדם חש יראה. כמו באהבה גם כן יכול להיות, שאדם מבין שצריך לאהוב דבר מסוים והוא לא מרגיש בלב לא מתפעל. יראה ואהבה מידות שהן בלב, אבל גם מידות שכליות. אדם מבין שצריך להיות ירא ולפעמים זה לא מתפשט. ויראה אמיתית היא כשאדם מבין היטב, 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 בסופו של דבר, הוא גם, הלב חש, יראה גדולה כלפי ריבונו של עולם. ויראה בריאה, כי באמת הוא מבין את גודל השם, ואת השגחתו, ואת הנהגתו בעולם, ושהכל תלוי בו, ולאדם אין כשלעצמו שום יכולת, אלא הכל תלוי ברצונו של ריבונו של עולם. אז אם הוא ירא, הוא שמח שהוא הגיע למידת היראה. יכולה להיות יראה ושמחה כאחד. כלומר, מצד אחד הוא מאוד ירא, אבל שמח בזה שהוא ירא. יבדו את השם בשמחה, וגילו ברעדה. אז לפרש את המילה וגילו ברעדה, ברעדה תגילו. תשמחו שאתם רועדים. כי הרעדה היא נכונה. ואם היא נכונה, אז היא מעוררת גילה. על איראן אמר, אם תבקשנה ככסף וכמה תלמונים תחפשנה, אז תמצאנה. זאת אומרת, אדם, כשהיראה היא בעצם נמצאת בעומק הלב. היא הגיונית, היא נכונה, כמו שאמרנו. ואם אדם מחפש אחריה, הוא ימצא אותה. זה כמו אבדה ש... שיודעים איפה היא נמצאת, רק צריכים להשקיע עכשיו עמל בחיפושים. אבל בסופו של דבר, בוודאי, אם ישקיעו עמל בחיפושים, ימצאו. זה לא דבר שאולי נמצא ואולי לא נמצא, ומספק מחפשים נפט או, או דבר אחר. בוודאי, העירה נמצאת. אם תחפש אותה, תמצא אותה. והחיפושים הם מייגים לפעמים. אדם צריך לעמול ולחפש ולהשקיע הרבה עמל כדי לחפש, אבל אם הוא יודע שהתוצאה היא חשובה מאוד, המציאה שהוא ימצא היא מציאה מאוד מאוד גדולה, אז הוא מוכן להשקיע, מוכן להתאמץ, כי זה מטמון יקר מאוד שכדאי להשקיע, כמה שנשקיע, זה מעט מאוד ביחס לתוצאות של המטמון. והעירה היא אוצר גדול, עירת השם היא אוצרו. אז כשאדם מבין שהעירה היא נכונה ועמל להיות ירא, הוא גם בא לידי שמחה. כך מבין מאיזה מסביר ספר העיקרי. אז אדם מגיע למצב כזה של שילוב של אהבה ועירה גם יחד. נגענו בדברים האלה, אמש קצת הרחבנו עכשיו. זה מה שכאן אומר זה מה שאומר כאן הרב. השמחה בזה שאדם חוזר בתשובה, יכול להיות אדם לחזור בתשובה בשמחה. ולכאורה זה יטשטש לו את החרטה ואת הצער. הוא רץ אל הטוב, רץ אל האור, אוהב, רוצה לקיים עכשיו מצוות, מתגעגע אל המצוות, שמח בקיום המצוות, ולכאורה, אולי במבט ראשון, השמחה הזאת יכולה להעיב או לסלק את החרטה האמיתית על כל מה שהיה עד עכשיו. הוא לא חושב על מה שהיה, הוא חושב על מה שהוא רוצה לעשות מכאן ואילך, ולא מתבונן על מה שהיה. אומר הרב, אין בזה סתירה. השמחת אמת זאת איננה מפרה את העירה, חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית, הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של עירת התא. עירת התא זה עירת העונש. אדם מתבונן בדברי חז"ל, איך שעל כל דבר קטן, ריבונו של עולם, כקטן כגדול, הכל בא והכל במשפט והכל בדין. מסילת ישרים מרחיב את הדבר ומראה כמה וכמה דוגמאות שחז"ל אומרים לנו שעל כל דבר ריבונו של עולם הוא לא מוותר על שום דבר. הוא מרחם אם אדם חוזר בתשובה, אבל הכל נשקל. והעירה הזאת היא עירה בריאה. בדרך כלל, דורות הראשונים, הדגש החינוכי היה על עירה ועל עירת העונש. לדעת כמה אדם צריך להיות ירא את השם, וכמה לפחד מהעונשים. במדרגה יותר גבוהה זה עירת הרוממות. אבל הרבה, הדגש היה על עירת העונש. היום בדורנו חושבים שזה, מה, לעבוד את השם מפני שאחרת נקבל עונש? או בשביל שנקבל שכר? כך צריך לעבוד את השם? לעבוד את השם צריך לקבל מפני שזה נכון. מפני שזה לכבודו של ריבונו של עולם. ושזה זה הדרך הטובה, הנכונה, לא... לא מפני שאחרת אנחנו נקבל שכר, שבגלל נקבל שכר, טוב לי תורת פיך מאלפי זעם החסר. אדם לומד תורה, הוא אורך חיים בימינה, ואושר וכבוד בשמאלה. זה עושה את האדם עשיר, ונותן לו אריכות ימים, המון המון רווחים יש מלימוד תורה. זה שקול כנגד אוצרות עצומים. אם אדם לומד תורה, אפילו משפט אחד שלומד תורה, אומרים חז"ל, זה שקול כנגד כל המצוות כולם. אם אדם לומד כמה שורות, יש לו שכר עצום. אז לדבר על כך שכדאי ללמוד תורה, מפני שאם מישהו לומד תורה, פשוט משתלה. ומחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכרה עבירה כנגד הפסדה. זה העסק הכי טוב שיכול להיות בעולם. אין השקעה יותר טובה מזאת, לקיים מצוות וללמוד תורה. השכר מובטח, גדול ועצום, ללא גבולות. אי אפשר לתת אותו כאן בעולם הזה, אפשר לתת רק את השאריות מהשכר בעולם הזה, באילו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא, זה הפירות. יש מצוות שהפירות אוכלים בעולם הזה, אבל את הקרן אי אפשר לאכול בעולם הזה, כי אין גבול לשכר שאפשר לקבל על המצווה. העולם הזה קטן על היכולת לתת שכר. אז ללמוד תורה, כי נזכה לעולם הבא. עולם יותר גדול מהעולם הזה, כל הנאות שבעולם הזה הן קטנות, הן כאפס, לעומת ההונאות של העולם הבא. לחנך את עצמנו שכדאי ומשתלם ללמוד תורה, לקיים מצוות, ומאוד לא משתלם לבטל תורה ולעבור חס וחלילה עבירות, מכיוון שכמו שאמרנו שהשכר הוא עצום על המצוות, אז כך גם הנזקים על העבירות, העונשים על העבירות הם חמורים מאוד מאוד. כי אלה עבירות שעובדים על רצונו של ריבונו של עולם, וכפי לדברים קטנים, כיוון שזה נגד רצונו של ריבונו של עולם, זה נעשה גדול מאוד. כך היה דורות על גבי דורות, הדרכה חינוכית, והיא צודקת, כי באמת יש שכר, ובאמת גם יש אנשים. ואדם צריך להיות מודע לזה, כי זה אחד מסודות האמונה, אחד מהשורשים, כן? עיקרי האמונה, שיש השגחה בעולם, ויש שכר ועונש. מדרגה יותר גדולה, זה שאדם מתעלה, ולא עושה את הדברים בשביל השכר. אבל מה פירוש מתעלה? מתעלה פירושו של דבר שהוא יודע שיש שכר, ולא חושב על זה. לא שהוא רק רוצה לעשות לשם שמיים, אלא הוא מודע לעובדה שיש שכר, זה כבר יותר קשה לעשות לשם שמיים. כי אדם יודע שהוא יקבל תמורה מאוד מאוד גדולה. אבל הדבר הכי גדול שהוא חושב, זה לא התמורה. כמו שאדם יכבד את אביו, והוא יודע שכשהוא טוב אל אביו, אל ההורים, אז הם גם טובים אליו. אבל אדם בריא, לא עושה חשבונות כאלה. אם אני אכבד את ההורים, ואני אהיה טוב אליהם, ואני נחמד, אז הם יתשפרו אותי, ייתנו לי כל מיני... יותר ייתנו לי כל מה שאני מבקש מהם. ואם לא יתנהג ככה, אז גם הם לא ייתנו. מידה כדי מידה, הם ייתנו מה שהם חייבים לתת, מה שהכרחי, לא מה שאני, לא כל מה שאני מבקש. אבל באופן טבעי, אדם בריא, היחסים שלו עם ההורים, הם לא בנויים על תן וכך. הם בנויים על זה שהוא רוצה לתת, רוצה לכבד אותם מפני שהם הם הורים שלו. הם המולדים שלו, והם מגדלים אותו. ולכן הוא מכבד אותם מצד עצם הדבר הזה, לא בשביל חשבונות. ואם הוא יודע שהם ייתנו תמורה על כל דבר שהוא עושה, אז צריך להזיז את המחשבה הזאת, שהוא יכול להתרומם מעליה, ולהגיד, אבל זה לא החשבון שלי. גם אם לא ייתנו שום דבר, אני עושה אותו דבר. כך אדם צריך להגיע למדרגת עירת הרוממות. לא עירת העונש, לעלות מעירת העונש לעירת המות. אבל כפי שאני אומר, אין הכוונה להגיע לדלג על עירת העונש. אי אפשר לעלות למדרגה העליונה בלי לעבור את המדרגה התחתונה. בלי להכיר שיש השגחה בעולם, ושיש שכר, ויש עונש, ושכר גדול, ועונש גדול, ולהכיר ולפתח את ההתבוננות הזאת, אי אפשר לעבור למדרגה היותר גרועה, שהיא נקראת עירה עילאה. לעומת עירת התא. כי זה, אלה שתי מדרגות שבנויות אחת על השנייה. אומר הרב, השמחה בחזרה בתשובה, שהיא נובעת מזה שאדם התעורר עכשיו לעזוב את דרכו, ועכשיו הוא בוחר ללכת בדרך הנכונה, וזה שמח אותו שהוא התעורר לזה, ונוטה לזה, ושמח מאוד, היא לא גורעת מהחשבון הנפש. להפך, היא מעמיקה את חשבון הנפש. היא גורמת זהירות וזריזות עוד יותר גדולה. כי למה? כי הוא רוצה עכשיו לעבוד את השם מאוד טוב, ואסור לו, הוא יודע שהוא צריך לסלק את הפגמים שבעצם מפריעים לעבודת השם. החטאים שאדם עושה הם אבונות שמבדילים בינו לבין ריבונו של עולם. אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, אומר הפסוק. זאת אומרת, ואדם רוצה עכשיו שלא יהיה הבדל, רוצה להיות קשור ועובד השם, אז הוא צריך לסלק את המחיצות. דרך המחיצות העבודה היא לא מושלמת. אז כמובן שהשמחה הגדולה ברצון, בהתעוררות של הרצון לשוב בתשובה, אומר הרב, היא לא גורעת ולא ממעטת את הצורך ואת המחשבה איך לתקן כל מה שצריך לתקן ולעשות את זה בצורה יותר שלמה ויותר עמוקה. והתיקון הוא חרטה וצער עצום למה אדם עשה את הדברים האלה. אלה ימים שבהם אנחנו מתעוררים באופן מיוחד, אנחנו כבר כמעט קצת יותר משבוע, 8 ימים לפני ראש השנה, לפני 10 ימי תשובה, לפני יום הכיפורים, וכולנו כבר אומרים סליחות, ואחד מהדברים המרכזיים בסליחות זה הוידוי. ווידוי פירושו של דבר שאדם חושב על מה שהוא אומר, ולא אחר כך ביום, בראש שנה להתוודות על זה שעל וידוי פה שלנו, שלא התוודינו נכון, שאמרנו ולא חשבנו על מה שאמרנו, אלא צריך להתבונן בדבר הזה. ואפילו אם אדם כבר עשה תשובה על יש מקום להתוודות עוד פעם. עבירות שאדם עבר עליהם ביום הכיפורים אחד, שב ומתוודה עליהם ביום הכיפורים הבא. שואלת הגמרא, אולי זה לא נכון, כי זה כמו כלב שב על קיאור, למה הוא כבר תיקן את זה, מה הוא מתעסק בעבירות האלה? יש עבירות, אז הוא חלק את הגמרא בין עבירות כאלה ועבירות אחרות, אבל יש אפשרות לפרש את זה בעוד פירוש. כי אדם כל שנה צריך להתעלות, ואז הוא מבין שמה שהוא עשה זה הרבה יותר חמור ממה שהוא הבין בשנה שעברה. והתשובה שהוא עשה בשנה שעברה היא הייתה לא שלמה, כי הוא לא הבין את עומק החומרה של הדבר. וכך אנחנו מתקרבים לימים הנוראים ומתעלים. ומבינים יותר את העומק של הצורך לתקן את החומרה של הדברים שלא כהוגן, וכל יום הוידוי צריך להיות בהתאם להתקדמות. עוד התקדמנו ועוד התקדמנו עד שנגיע בעזרת השם לימים הנוראים ונהיה זקים ונבוא לפני ריבונו של עולם לקבל מלכותו מתוך זכות כמה שאפשר יותר. זה ענייננו בימים האלה, ושהשם יעזור לנו שנצליח באמת, כולנו רוצים לעשות את זה, ושגם בזה אנחנו מבקשים סייעתא דשמיא, שיעזור לנו לחזור בתשובה שלמה.